בלי להיכנע, בלי להישבר, בלי להיות אגואיסטי. איך היא מתפעלת לכתחילה? אמרנו שפשוט צריך להתבונן בתפילה שלה. והתפילה שלה בכלל לא נראית כמו תפילה. היא נראית כמו איזו עסקה שמציעה אל אלוקים. אפילו באיום, אתם זוכרות? אם ראו תראה, היא אומרת לאלוקים. אני מכריחה אותך, כאילו. אני אחביא, אני אעשה את עצמי, ואז אלקנה יקנה לי, ואז אני אשתה את המים הערים, ואתה תהיה חייב לעשות מה שכתוב בתורה. ואתה משתמשת בתורה לטובת הרצונות שלה. והיא אומרת שהילד הזה יהיה נזיר, שיהיו לו שערות ארוכות. והיא נודרת. מה זה נדר? אתם זוכרות מה זה נדר? נדר זה שיש פער אינסופי בין ההבנה האנושית לבין ההבנה האלוקית. ההבנה האנושית היא אדם להבל דמה, כחציר יבש, חצי צנובל, חוק נושבת, כחלום יעוף. ופתאום פרשת דרי אומרת לי, לא! זאת אומרת, איך אפשר להבין את התורה? איך חנה, תלמידה של אלי, אלקנה, תלמיד שלי, איך הם הבינו את התורה? איך הם הבינו את התורה? התורה היא הדבר היחיד בעולם שהוא האמת האלוקית. כל השאר זה אבן, וכל השאר חולף. כל האידיאלים, וכל ההתלהבויות, וכל התוכניות, וכל ההתרגשויות. תורה, תורה, תורה. כל השאר הבל הבלים. רק תורה. ככה בית המדרש של אלי מבין. ראינו את זה באלי מאוד מאוד חזק. נראה את זה גם בהמשך. ומי שחי ככה, זה מאוד אידיאלי, זה מאוד מרשים. אתם יודעות, זה לא דיבורים. זה לא אידיאולוגיות. זה איך אני חי. זה אנשים כאלה שכל הקולות הפנימיים שלהם, וכל הבקשות שלהם, כל הרצונות שלהם, זה לא תורה, אז מוחקים את זה. זה אנשים גיבורים, צדיקים, עושים את הנפש. יש כאלה, יש כאלה, יכולים להתפתח אנשי תורה כאלה, שמבינים שזה מה שהתורה אומרת. התורה אומרת לך, את אפס, וכל העולם הזה הוא אפס, והוא לא מעניין. מעניין רק מה שכתוב בתורה. לא, זה לא בגלל התורה, את אפס כל. העולם הזה הוא חומר, הוא חומר. נכון, אמרנו שיש לפעמים דמיון מאוד מאוד גדול בין הפוסט-מודרניים לבין אנשים שמצאים במדרש, חלק מהאנשים שמצאים במדרש. שניהם מזלזלים במודרניזם למשל, יש פוסט-ציונים, שניהם מזלזלים בפוסט, אבל הם אנשים אחרים לגמרי. כי הפוסט-מודרניים היו פעם מודרניים, והפוסט-ציונים היו פעם ציונים. ויש כאלה שהיה להם תורה והם עזבו, הם מעולם לא היו ציונים ולא מודרניים. למה הם לא ציונים? הם לא היו ציונים, למה הם לא ציונים? כי אנחנו עושים רק מה שכתוב בתורה. טוב, כתוב בתורה להיות ציונים, בטח שכתוב. לא כתוב בתורה להיות ציונים, כתוב בתורה להיות ציונים דתיים, נכון? איפה זה כתוב בתורה? איפה לא? כשאלוקים מדבר עם האבות, הוא רק אומר, זרעך אתן את הארץ הזאת, הוא לא אומר אף פעם שום דבר אחרת. נכון, דיברנו על זה, מי היה הציוני הדתי הראשון, אתם זוכרות? למה אברהם אבינו? אברהם אבינו זה רק נולד בשנת 1900. הקדוש ברוך הוא ציוני דתי. בטוח שהוא ככה, תסתכלו בתנ"ך. הוא דתי והוא ציוני. אבל לפעמים עולות תפיסות כאלה שבהן נראה. האם המדינה קמה כי ככה כתוב בשולחן ערוך? נשאל ככה. האם כל מי שבנה את המדינה ראה סעיף בשולחן ערוך? כתוב תייבש ביצות, תביא מעפילים, תלחם בטורקים ובבריטים. לא בטוח. לא בטוח. כן, אולי אפילו בטוח שלא, אם אני אומץ, הייתי אומר את זה. ברור שהמדינה צריכה לבנותה מכוח התורה, מכוח המסירות נפש, מכוח האידיאל, מכוח זיהוש צדיקים, מקדושי הדורות. בפועל, לפעמים יש פנצ'רים כאלה, לפעמים. לפעמים אנחנו לא מבינים בדיוק מה האלוקים רוצה לספר לנו, לא מבינים מה הוא בונה בתוכנו, מה הוא תובע מאיתנו. אז חנה הייתה במקום כזה שהיא הבינה שאיפה אלוקים נמצא. יש מקום אחד שאלוקים נמצא פה, איפה? בתוך התורה. שם האלוקים נמצא. כל העולם הזה הוא אלמא דשיקרא, אלמא דשיקרא. ויש כל מיני דברים טובים בעולם, אז זה אלמא דשיקרא. יש באמת רק דבר אלוקי אחד בעולם, ספר תורה. מי שלא מאמין שהוא יכול להיות אלוקי, אז הוא מתעסק בדברים כאלה קטנים, בסדר. אבל מי שרוצה להיות גדול. לכן, נכון, אתם זוכרות, לכן חנה לא התפעלה שתהיה בהיריון. כי מי אמר שבאמת זה נכון? היא נורא נורא רוצה, והיא חונקת את זה. איך בסוף היא מתפללת? היא נודרת נדר. מה זה נדר? נדר זה כתוב בתורה שמה? שהעולם הסובייקטיבי שלך הוא עולם שיכול להיות אלוקי, נכון? את אומרת משהו, ולא מי שאמרת בלשון נדר, אז מה זה נהיה? אם את עכשיו תעברי על מה שאמרת, את לא... אם את מחליטה החלטות, בסוף מדבר שהן טיפשיות, אבל אם את נודרת נדר, אז יש איזה כוח, זה נהיה כמו תורה, נכון? יש הבדל גדול. תורה זה על כולם, ונדר זה רק עלייך. תורה זה בכללי, ופה רק הדבר, תורה אי אפשר לבטל. ופה את יכולה להגיד, טעיתי, לא הבנתי, לא ידעתי. אבל הנדר זה פרשה שמספרת לך הרבה יותר ממה שהיא. הרבה יותר מאשר ללמוד הלכות נדרים. אם תלמדי הלכות נדרים, תדעי הלכות נדרים, אבל את יודעת הרבה יותר מזה. זה משנה את כל המבט על מה זה התורה, נכון? פרשת נדרים מספרת לך שאלוקים נמצא לא רק בספר, אלא איפה עוד הוא נמצא? איפה? בתוכנו, נכון? אלוקים נמצא גם בלב שלך. תראי, זה מסובך, כי בתורה כתוב במדויק מה אלוקים אומר. ובלב שלך עוד כתובים הרבה דברים אחרים. בלב שלך כתובים דברים גדולים ויפים ומקסימים, ולפעמים כתובים שם דברים טיפשיים, לא בטוח זה הלב שלך בכלל. עוד כל מיני יצרים ופיתויים ולחצים חברתיים וכו'. זה מסובך לגלות מה כתוב בלב. לא יכול להיות שכאן אדם יגיד, כתוב לי בלב שעכשיו אני צריך לחלל שבת. זה דברי הבל ורות רוח, נכון, זו בעיה גדולה. הבעיה הזאת היא נולדת מאיך, איך יש את פרשת נדרים. הגמרא וחז"ל אמרו מאוד באריכות, שלא כל מי שרוצה לנדור נדר באמת זה נדר טוב. נדר טוב זה רק בן אדם שהשולחן ערוך מאחוריו. מה זה השולחן ערוך מאחוריו? בן אדם שקיבל החלטה, איך אומרים את זה היום? מחויבות הלכתית. תראו את הביטוי הזה? מחויבות הלכתית זה בן אדם, זה כמו שער הנקיום סייעת שרים. זה אדם שקיבל החלטה שגם כשקשה וגם כשעוד יותר קשה, ולא רק כשנחמד, אני עושה מה שההלכה אומרת. יש לך לראות הכוונה מה ההלכה, בסדר? אם אני מקבל את התורה, אז אפשר להבין את קבלת התורה בשתי מדרגות. אפשר להבין את קבלת התורה בתור מה ספר שמגלה לי מה האמת. העולם הזה הוא שקרי וחולף, ויש ספר אחד שמראה לך באמת מה אלוקים רוצה. זה הבנה ראשונה. ככה חנה הבינה כל החיים עד התפילה. עכשיו חנה נולדת בה הבנה פנימית יותר, גדולה על גבי מה, שמה? שספר התורה לא מראה לך מה אלוקים רוצה, אלא ספר התורה מגלה לך איפה יש אלוקים בקרבך. את לומד את הספר הזה, אז את מצליחה לפגוש את אלוקים לא רק בספר הזה, אלא גם בה. הספר הזה הוא לא אינפורמציה, הוא לא מידע איזה פקודות אלוקים רוצה שתעשי. ספר אמונה, זה ספר שכמה שיותר מקשיבים לו, ומשקיעים בו, ומתמסרים אליו, ואוהבים אותו, אז את מגלה בעצם בתוכך, בתוך ליבך, את הנשמה שלך, כן? אז אין פה שני צירים להיפגש עם אלוקים, דרך הלב ודרך התורה, רק דרך התורה. אבל התורה מקלפת לך את הלב מכל האורלות שלו, מכל הזיופים שלו, ככל שאדם יותר קשוב לתורה. ככה הוא יכול, מתי אדם יכול לנדור נדרים? מתי אדם, מתי גבר יכול לגדל את השערות שלו? בסדר, פרשת נזיר אני מדבר. מתי? שהוא נאמן לכל פרט ופרט בהלכה, הוא לא משחק עם מוקצה ולא משחק עם כשרות. כתוב, זה לא קל בכלל, זה ממש לא קל. לא פחות או יותר ולא בדרך כלל ולא בצד הזה עוד קשה לי ואני מקווה שתוך כמה שנים. זה בסדר גמור, זה לגיטימי, אבל מי שאומרת אני, זה לא פשוט להגיד, זה לא מהר, נכון? מסיעת שרים הכוונה שער הנקיות, שער הנקיות. מי שמגיע למצב כזה שהיא בוטחת בעצמה, וחנה הגיעה למצב כזה שהיא בוטחת. כי חנה כבר 20 שנה קרה והיא יודעת, היא יודעת. לחיי היו אין ספור התנגשויות בין מה שהלב שלה אמר לבין מה שהתורה אמרה. ובכל פעם שהייתה התנגשות, התורה ניצחה. חנה ניצחה, החליט אני תורה. ואחרי הריון כזה ארוך, לא של הילד, הוא לא מתחיל להיריון של עצמה, אז אומרת לאלוקים, אני כבר יודעת שאם אני רוצה משהו, אתה רוצה את זה. מבחין, אבל נמצאת שאלה. אני תורה, ככה חנה אומרת. איך יודעת שהיא תורה? זה מסע ארוך, זה מסובך מאוד. אני הקרבתי כל כך הרבה קורא, אני הצלחתי, אני הצלחתי. ואם נפלתי, מיד קמתי. נפלתי עוד פעם, שטפתי פנים ועוד פעם קמתי. אני הקרבתי כל כך הרבה קורבנות, ויתרתי כל כך הרבה פתורים. אני תורה ותורה 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 ותורה. ואם אחרי כל כך הרבה שנים אני תורה, אני יודעת שאם אני רוצה בן, זה בעצם מה? אתה רוצה בן. אלוקים מתגלה דרך הספר, ומי שפוגש את ההתגלות דרך הספר, פוגש בסוף את ההתגלות האלוקית דרך הלב שלו. כן, שאלה. זה לא באמת נחשב? זה נדר, אבל זה נדרי רשעים. יש ביטויים מאוד חריפים. לא לאנשים האלה התורה רצתה שהם יתרו נדרים. יש ביטויים חריפים מאוד בחז"ל וברמב"ם. זה נדר. אנחנו חיים בדור כזה, תשמעו, בגלל מה שאמרתי לכם, שבניין הארץ לא הגיע דרך השולחן ערוך, דרך איפוך, בחלקים גדולים. הציונות הגיעה בחלקים גדולים דרך אנשים שלא... מאיפה הם ידעו שצריך לבנות מדינה? מאיפה הם ידעו? לא מהשולחן ערוך שהם למדו בגלות. בגלות למדנו את התורה של הגלות, התורה של הגלות לא אמרה לנו עכשיו תקום מדינה. מאיפה זה קרה? אז היו תלמידי הגר"א ותלמידי הבעל שם טוב והארוך חיים הקדוש. היו כאלו שמה? שעשו את זה מתוך תורה. אבל חלק גדול מהעלייה השנייה והשלישית והרביעית לא בדיוק עשו את זה. מאיפה הם עשו את זה? מהלב, נכון? ואם היינו ציונים דתיים, אז היינו במצוקה, כי הרבה רבנים לא אמרו לא לעלות, לא אמרו כן לעלות. וכשחסיד בעיירה בפולין החליט לעלות לארץ ישראל, אז הוא לא עשה את זה בגלל הרבי, הוא עשה את זה לפעמים נגד הרבי. לפעמים הרבי הסכים, לפעמים הרבי לא הסכים. אז זה יצר תופעה כזאת שאנחנו אומרים, מאיפה אנחנו יודעים מה האלוקים רוצה? מהספר, דתית, אבל גם מהלב, נכון? גם מהלב. עובדה שאנחנו ידענו, הצלחנו להקשיב לאלוקים שהוא רוצה שנבנה מדינה ונקים קיבוצים ונקים מחתרות ונעשה עלייה. כל הדברים האלה ידענו מהלב. וזה מסוכן מאוד. למה זה מסוכן מאוד? כי יש מרחבים בציונות הדתית שממשיכים להגיד כך. אז הרבנים אומרים מה שכתוב בתורה, אבל אנחנו בלב שלנו, הרי הרבנים באירופה פספסו ככה הם אומרים. הם לא אמרו לכולם לעלות, אז אולי גם הפעם פספסים. מה למשל? יש לכם דוגמאות? אין לכם דוגמאות. שאנשים אומרים, בסדר, הבנים אומרים, אבל בטוח שאלוקים רוצה גם. מה אלוקים רוצה גם? אני זוכר שהתארחתי פעם אצל משפחה, לפני הרבה מאוד שנים, שהייתי בגיל תיכון. ואז משפחה באמת בעלת חסד מופלאה. והייתה שיחה, איכשהו השיחה הגיעה לכיסוי ראש, האימא שם הייתה בלי כיסוי ראש. זה היה לפני, אני יודע, 40 שנה כאילו. ואז האימא אמרה, הם דיברו, צריך לשים כיסוי ראש, אישה נשואה, צריך לשים כיסוי ראש, לא צריך לשים כיסוי ראש. ואז האימא אמרה, הרב קוקה בכלל נגד כיסוי ראש לנשים. ואני ככה, עלו לי אנטנות, אמרתי, מה? אז הוא אמר, בטח הרב קוקה, אמרתי, איפה ראית את זה, מה? איפה ראית שהרב קוק אומר את זה? אז היא אומרת לי, הרב קוק יהיה בעד כיסוי ראש? הרב קוק היה ציוני, הרב קוק היה... מתכוונה נאור, תרבותי. הוא רוצה לקחת כאלה, כמו חג'אבים כאלה ולשים פרימיטיבי כזה. טוב, זו דוגמה מאוד מאוד קיצונית. אבל יש תורה, אבל יש אלוקים גם במדע ובאומנות, בפילוסופיה, בפמיניזם. בנות הולכות לגדודים קרבים. וואו! אתם יודעות מה זה קידוש השם? לזכות באולימפיאדה. וואו! אתם יודעות מה זה קידוש השם? זה קידוש השם או לא קידוש השם? זה לא... זו שאלה מאוד גדולה. לא כל מה שנראה למישהו קידוש השם זה קידוש השם. מה זה קידוש השם? זה רצון השם. איך אני יודע את רצון השם? כתוב בתורה. ומה שלא כתוב בתורה? אז לא כל מי שנראה לו משהו טוב זה קידוש השם. נראה לו שכולם ילכו לו כפיים, סימן זה קידוש השם. יכול להיות זה חילול השם. איך אני יודע? קודם כל אני מסתכל לפי התורה. אבל בן אדם שישב הרבה 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 על התורה, בן אדם שמתמסר, בן אדם שאיכפת לו, ללמוד אותה, לקיים אותה, לפעול, לחיות אידיאלים שקשורים לתורה, להזיז את עם ישראל לכיוון התורה, אז באופן, אני אומר לאט לאט לא כי זה לאט, כי זה תהליך מאוד פנימי. שהוא יכול לסמוך על האינטואיציה שלו, כן. שכשהוא אומר זה קידוש השם, זה באמת קידוש השם. אבל אדם שקשה לו עם הרבה דברים, אין לו מחויבות הלכה, פחות או יותר הוא עושה בערך ולפעמים ואולי. אז לפעמים יש לו אינטואיציה ש... אז מה אם יש לי אינטואיציה? זה לא משום דבר. האם אלוקים נמצא רק בסתר? אז קומה הראשונה היא כן, מה הכוונה? כן, חינוכית, הדרכתית, בסדר? הדרכתית, קודם כל בוא נתבטל על הספר הזה. קודם כל בוא נהיה עסוקים בספר ולא בעצמנו. אם אני מצליח להיות עסוק בספר, רק אז צומחת בי האפשרות להתעסק בעצמי, כי עצמי הזה כבר לא עצמי, עצמי הזה משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר טוב, הרבה יותר אמיתי. זה לא שילוב. ציונות דתית אפשר להגיד זה ציוני ודתי. ואז מי היה הראשון שהיה גם ציוני וגם דתי? זה בטח לא אברהם ובטח לא אלוקים. מי היה זה שהיה ציוני דתי ורב זה דבר אחד? מה זה ציוני? ציוני זה לא מחובר לחיים. לא מחובר לחיים אבל מתוך זה שהתורה הסתכל באורה איתה וברא אלמה. וזה אומר ש... זה אומר שהתורה היא זאת שבראה את העולם. אז כל מי שבעולם זה אלוקי. אבל דרך העולם אי אפשר לראות את זה לגב. ככל שעם ישראל יותר טבול בתורה, שיש מרחבים של תורה, תרבות של תורה, עשייה של תורה. אז אנחנו יותר פותחים בתנועות, הרב קוק כתב את מאמר הדור, אז ראיתי איזה מישהו שאומר, הרב קוק אמר, כשהוא כתב מאמר הדור, הוא אמר שצריך לסמוך על הדור, מה שהדור אומר זה כנראה אלוקים, אבל זה לא ככה, כי הדור, לא יודע, הדור. כמו שהיו חלוצים, אז יש קבוצות קטנות בעם ישראל שרוצות כל מיני דברים. זה לא אומר שזה תורה. זה לא אומר, לפעמים יוצא שהאלוקים מדבר גם נגד אנשים, גם דרך אנשים שרחוקים מתורה. אנחנו שואלים, אנחנו פה, זה מה שחנה עושה. זה מה שחנה עושה. החנה לא אומרת, אני מעכשיו מחליטה שהרגשות שלי הם אלוקים, הם אלוקים. לא נכון, רגשות הם לא אלוקים, רגשות יכולים להיות טיפשיים ונמוכים ומתוסבכים. אבל אחרי שבנית את עצמך, בסדר, אני חוזר על המילה מחויבות הלכתית, כן. או יהודי של שולחן ערוך פעם קראו לזה. מחויבות הלכתית זה לא אומר שיהיה נפילות. אבל כשיש נפילות, אני קורא לזה נפילות, ואני לא הופך את זה לאידיאל. ומותר שיהיו מחלוקות מאוד מאוד גדולות בהלכה, בתנאי שמה? בתנאי שמה? בתנאי שהמחלוקות הן לא בגלל שקשה לי עם ההלכה. אסור להציג אג'נדות כשבין לפסוק הלכה. שבין לבדוק מה אלוקים אומר, את שמה בצד את כל מה שאת חושבת. זה לא מעניין. גם אם זה נראה לך לא מוסרי, את יודעת שלפעמים התורה תגיד דברים לא מוסריים? שנראים לא מוסריים בתרבות שלך? יש כזה דבר, אתם יכולות לחשוב על דוגמה? איך התורה אומרת משהו שבתרבות הכללית זה נראה פרימיטיבי? קורבנות. יש עוד רעיונות? שירת נשים. למשל. נשים בכלל, כל הסיפור שלהם לא יכול להיות. לשים כיסוי ראש, יש כאלה שחושבות, זה הכי פרימיטיבי שבעולם. כל דור חושב על משהו אחר שהוא פרימיטיבי, נכון? ביוון חשבו משהו אחד שהוא פרימיטיבי, ביזנטיון משהו אחר, ואצל ההונים משהו אחר. וכל דור חשבו משהו אחר. ברומא שיא התרבות היה ללכת לקולוסיאום ולראות לודרים, גלדיאטורים. זה היה הפסגת הזה, ויהודים כמו, תפסיק כבר, תאים. חומרות שלך. אז עכשיו נראה לנו שירת נשים זה פרימיטיבי, נניח. אז בכל דור, באמת, הנושא של נשים היום זה יש הרבה מאוד התנגשויות במה. התורה אומרת בצורה ברורה מאוד מאוד, אישה זה לא גבר וגבר זה לא אישה. והתרבות המודרנית, הפוסט מודרנית אומרת, מה פתאום, אין שום הבדל. אז למשל, ואם אני ניגש להלכה, לגשת להלכה זה כמו לגשת להר סיני. צריך רבנים אמיצים, נכון? שיבינו את הקשיים של הדור, ויפסקו פסקי הלכה תואמים. שמעתם פעם את המשפטים האלה? לא שמעתם אף פעם. אני רוצה רופאים אמיצים. בא מישהו לרופא, והרופא רואה שיש לו גידול. אבל אם יהיה לו גידול באמת, יש לזה הרבה השלכות. יהיה לו מאוד מאוד מסובך. אני צריך רופא אמיץ שיראה גידול ויגיד, זה לא גידול. שואר אותי. בכביש הזה, מהנדסי התחבורה אמרו שאפשר לנסוע רק 80 קמ"ש. אני מחפש מהנדס אמיץ שיגיד שמותר לנסוע 140 קמ"ש. למה? כי אם זה רק 80 קמ"ש, אני אאחר לעבודה. ואת יודעות כמה קשה לי לאחר לעבודה? אני מבקש מהנדס אמיץ שיגיד, או אני מבקש מהנדס אמיץ שיגיד לי, בנקאי אמיץ, אני אפקיד לו 100,000 שקל והוא יגיד לי שיש לי מיליון שם. מישהו אמיץ שמקשיב לבעיות של הזה. את השטויות שאמרתי עכשיו, אף אחד לא חושב, נכון? אף אחד לא חושב שזה רופא אמיץ, ולא מהנדס אמיץ, ולא מנקאי אמיץ. למה? כי בעולם הזה יש עובדות. ואם אי אפשר לסלוח בגביז מעל 80, זה לא מהנדס אמיץ, זה מהנדס טיפש ורוצח. אז למה אומרים את הביטוי צריך רבנים אמיצים? הרבנים הם מה זה אמיצים? הם אמיצים בזה שהם לא מנסים לקבוע פסקי הלכה שמתאימים למישהו או לא מתאים למישהו. אלא מה יוצא מתוך הגמרא, מה לעשות? לפעמים זה קל, לפעמים זה קשה, לפעמים זה הרבה יותר קשה. הלכות לא אמורות להיות נחמדות. הלכות אמורות להיות אלוקיות. הלכות זה לא בשביל לך כיף, הלכות בשביל להיות מחוברת לאלוקים. לפעמים זה קשה. יצא לכם פעם הלכה קשה? לא יצא. מה בטח שמעתם על מישהי שהיה לה קשה פעם? יכול להיות. לא, יש הלכות מתוקות, חמודות, מקסימות, עוד מעט מגיע חנוכה, כולם אוהבים את ההלכות של חנוכה. בסדר, אבל לפעמים זה קשה. כשאת באה לשולחן ערוך, מה כתוב בהתחלה בשולחן ערוך? תפתחו את השולחן ערוך, מה כתוב בהתחלה? ואל יבוש מפני המלעיגים. זה ספר כזה, שאם את אומרת, אני מקיימת אותו בתנאי שלא לועגים לי, אז מה? אז לכי לחפש ספר אחר. בספר הזה יכול להיות שילעיגו לך. מה זה ילעיגו לך? יכול להיות שלא תהיין. יכול להיות שיגידו, מה היא לא. ואם את לא מסוגלת, את חפשי ספר אחר. שולחן ערוך קשר לאלוקים, צריך לקבל החלטה. אם אי אפשר לקבל החלטה, אז כמעט, כמעט. גם אנחנו שמחים בחלקנו, אבל בגדול, באמיתי. מחויבות הלכתית זה מחויבות שקודמת למחויבות תרבותית. אם יש לי יצר, זה בסדר. יש שתי סוגי כאלה שקשה לי עם ההלכה. יש כאלה שקשה להם הלכה, אתם יודעות למה? כי יש להם יצר רע. קשה להם. הם יודעים שזה מה שהתורה אומרת, אבל קשה להם. אז עבירה זה עבירה, אבל יש פה הרבה ענווה וצניעות. אם יש הרבה ענווה וצניעות, אז אפשר לתקן. אבל יש כאלה שקשה להם התורה לא בגלל שקשה להם, הם חזקים. אבל התורה נראית להם פרימיטיבית. ואז מה עושים? בואו נשנה את התורה, נמצא איזה רב עמית שיצליח לעשות שזה לא יראה פרימיטיבי. ואז זה קטסטרופה. היה פעם אדם בקשר איתי, הוא כהן והוא התאהב בגרושה באוניברסיטה. הוא רצה להתחתן עם הגרושה הזאת. והוא בהתחלה הייתי, מה הוא יכול להתייעץ איתי? כמו שהרבה לרופא תגיד, תן לי עצה לכרות את הראש ולהישאר בחיים. בקיצור, הוא סיפר לי שהוא גדל במשפחה לא דתית. או שהוא גדל במשפחה דתית וכל אחים שלו חילוני. הוא אמר שהאחים שלו מחרימים אותו על זה שהוא רוצה להתחתן עם גרושה. ואמרתי, אבל האחים שלך חילוני. הוא אומר, נכון, הם מחרימים אותי. אמרתי, הם מחללים שבת, נכון. אתה לא מחלל שבת, לא, הוא לא מחלל שבת. הם אוכלים לו קשה, נכון, הם מחרימים אותי. אמרתי, למה? הוא אומר, ככה האחים שלו אומרים לו, לנו יש יצר הרע. אנחנו יודעים שהתורה זה האמת. יש לי יצר הרע. אבל אתה מתחתן עם העבירה. אתה לא נופל פה, נופל פה, נופל פה. אתה הולך להתחתן עם העבירה, החרימו אותו מהמשפחה. יש חולשה, אני לא רוצה להגיד על עבירה שהיא בריאה. אבל בן אדם שאומר, זה עוד גדול עליי. יכול להיות. אז יש סיכוי לתיקון. הוא לא מנעץ את התורה. הוא אומר, התורה זה מה שהרב עובדיה אומר, בסדר? זה קשה לי, אז בסדר, יכול להיות שאני חלש. אבל כשמישהו אומר אני חלש, אז יש תיקון. א', הוא לא מחרף ומגדף, הוא לא מעקם את התורה, הוא לא הופך את זה לאידיאל. הסכנה הגדולה היא לא באנשים האלה. הסכנה הגדולה היא באלה שרוצים להראות שהתורה היא נאורה, היא לא כזאת פרימיטיבית כמו שחשבנו. קודם כל, לפעמים היא לא פרימיטיבית כמו שחשבתם גם בעיניים שלכם. אבל זה לא מסתדר. ואם התורה מתנגשת עם משהו מוסרי, אז היא מתנגשת עם משהו מוסרי. סיפור. רוצות לשמוע סיפור? שאומר זה נכון. תמיד רוצים לשמוע סיפור. איכשהו תמיד רוצים לשמוע סיפור. סיפור שהרב סולובייצ'יק סיפר. שהיה פרופסור לפילוסופיה ונאור, וידע להקל את כל הקולות שבעולם. סיפור מטורף על יהודי מתבולל, שהתאהב בגויה אחת, והם החליטו להתחתן, אבל אז אמרנו, אתה יהודי, בשביל להיות יהודי זה כמו להיות אינדיאני פעם, דורות. מה זה להיות יהודי? אומר להם מושג, בוא נלמד קצת, אומרת, מה זה? לא, אז מה, אתה מתחתן את מיהודי, אני רוצה קצת לדעת מה זה. התחילו ללמוד, והיא נדלקה, 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 התגיירה, ובזכותה הוא חזר בתשובה, שניהם נהיו דוסים. רות המואביה כזאת, הם הלכו לרב סולובייצ'יק, אמרו לרב סולובייצ'יק, אנחנו רוצים שתחתן אותם. הוא הדריך אותם, הסביר להם, וקידם אותם. ואז שבוע לפני החתונה, יש כזה מנהג ללכת לקברים של האבות, אתם מכירים? כאילו להזמין אותם. היום יש כאלה ששמים הזמנה על הקבר, כי אולי הם שומרים לספזו את התאריך, בדיוק בדיוק איפה זה. בכל אופן, יש מנהג ללכת לקברי אבות. אז הוא אומר לו, תשמע, מה זה שעל המצבה מצויר ככה? יודעת מה זה שעל המצבה מצויר ככה? כהן. אז הרב סולובייצ'יק אומר, נפל עליו הגג, הוא היה בהלם. ואמר לו, מי זה המצבה הזאת? הוא אומר, זה סבא שלי. הוא אומר, זה אבא של אבא שלך, אבא של אבא שלך, הוא עושה אבא של אבא שלך. אז הרב סולובייצ'יק היה עמום ואמר לו, מה הוא אמר לו? סוחט. כי לכהן אסור להתחתן עם גיורת. זה מטורף. כי גויה שהתגיירה, והיא זאת שהחזיר אותו בתשובה. זה מה זה יותר מזו משמיים? ואיזה ערלות לב, ולא כלום, ומה זה שייך בכלל? הרב סולובייצ'יק אמר, אני אלוף העולם בלמצוא קולות. אין קולה. אני מוצא קולות, אם אלוקים. אין קולה. תביא רב אמיץ. תביא סמרטורות, מה זה רב אמיץ? מי שולך נגד התורה. התורה היא זאת שקובעת. ואם זה מסתדר עם המוסר, עשר! אני לא רוצה ללכת נגד המוסר. ואם זה לא מסתדר עם המוסר. הייתה בחורה ש... בעלה נפל באחת המלחמות, באחד המבצעים, שלושה שבועות אחרי שהתחתנה. שזה לא נחמד, אתם יודעות, נגיד ככה. והיה מאוד לא פשוט, היא הייתה קשורה אליהם, משהו דרך המשפחה. ויום אחד היא פגשה בחור, והם התאהבו והחליטו להתחתן. קראו לו קץ. אומר לי שקראו לו קץ, אני הרגשתי כמו שהרב סולובייצ'יק מרגיש. ואני אומר לה, אבל הוא כהן. אז אומרת, אז מה? אז אמרתי, אבל את לא יכולה להתחתן עם כהן. למה לא יכולה להתחתן עם כהן? למה? אלמנה מותר להתחתן עם כהן. בגלל שצריך לחלוץ לה. כי בעלה מת בלי ילדים. בלי ילדים, מבום לא נוהגים היום, נוהגים לעשות חלוצה. וצריך לחלוץ לה, וחלוצה אסורה לכהן מדרבנן. ואפילו לא מדרבנן. והיא לא הייתה... היא לא למדה בבית יעקב, נגיד את זה ככה, בסדר? בסדר? היא לא בטוח שידעה את כל הלכות מוקצה, נגיד את זה ככה. אבל כשהיא שמעה שהתורה אומרת לא, אז היא נעמדה ואמרה לא. אם אלוקים אומר לא, אז לא. אז למרות שהיו הלכות שאולי פחות הקפידה, אולי. בסדר, אני לא רוצה להגיד יותר מפורש מזה. אז בזה כשאלוקים עמד מולה, היא האמינה שזה לא הבעל שלה. זה מי שהיא האמינה. ברוך השם, התחתנה מזמן, יש לה ילדים, ברוך השם. מי שאלוקים שלח לה. אם אנחנו נגשים לתורה, אנחנו לא יכולים לגשת לתורה עם הערכים שלנו, עם הרצונות שלנו, עם האידיאלים שלנו. לפעמים התורה אומרת דברים שבאדם קשה לעשות. יכול להיות. אנחנו כמעה כמעה, אנחנו מתקדמים לאט לאט. יש דברים שמאוד קל לך לעשות ולחברה שלך קשה. ויש דברים שלך קשה לעשות ולחברה שלך קל. מתקדמים, לא בבד אחד מגיעים לנקיות. יש זהירות, יש זריזות, זה לוקח זמן. שמחים בחלקנו. אבל לא נתנף את התורה. לא נחליט שהתורה היא כן פרימיטיבית או לא פרימיטיבית. ואולי הגיע הזמן שהתורה תשתנה. התורה לא תשתנה. משום שהתורה היא אלוקית. אלוקים ברא את העולם ולא העולם בורא את התורה. ואם אנחנו זוכרים את זה, אז זה לא תמיד קל. שוב, אם נופלים ואומרים נפלתי, אז נמצאים בתוך המערכת, נמצאים אלוקים. אבל אם, הבעיה היא כאלה שוב, שמראים מתגלים, שזה לא יכול להיות. משום שהתרבות שהם חיים בתוכה אומרת שעכשיו זה לא יפה ככה. ועוד 10 שנים התרבות תגיד אחרת, ועוד 20 שנה התרבות, התורה לא קוקד לפי איך יש התרבות. אז ככל שאדם בונה בתוכו את הקומה הזאת, רוצה לבנות, יש בזה אין סוף מדרגות, נכון? ככל שאדם יותר בוטח בתורה, יותר מאמין בתורה, אז מתפתח פה תהליך שאלוקים יותר מדבר אלייך מתוך הלב שלך. את יכולה לתת הרבה יותר אמון ברגשות שלך, בהחלטות שלך, באינטואיציה שלך. את הרבה יותר רגועה, את הרבה יותר רגועה. משהו בתוכך הרבה יותר תואם את אלוקים, תואם, מדויק. יש איזו אינטואיציה כזאת נשית, בריאה, קדושה כזאת. אבל אם אדם מבלה את זמנו בהבל וריק, אם אדם לא עסוק לא בתורה ולא בעבודה ולא בגמילות חסדים ולא בברכה ולא... אם אדם כנוע כל הזמן לדחפים המעוותים שלו, בסדר? אז אלוקים לא יתגלה לו בעולם. כשאת מסתכלת בעולם, את רואה את אלוקים ואת רואה גם הרבה תינופת. סליחה, כשאת מסתכלת בעולם, את אומרת, מלוא כל הארץ כבודו, את אומרת, מה רבו מעשיך השם? אלוקים נמצא בכל מקום בעולם. רק כשמסתכלת בעולם, את רואה גם הרבה דברים מכוערים, מעוותים, דברים שעים. כשמסתכלת בעולם, מסתכלת בתוכך. מסתכלת בתוכך ורואה הרבה קדושה, רואה אידיאלים, רואה דברים יפים, רואה דברים נחמדים. אבל יש גם דברים לא נחמדים, נכון? אתם נודעות 8% לרמב"ן. באיזה פרק אתם? מה? אז הפרק הראשון מתחיל, מי מלמד אתכם? מצוין. אז הפרק הראשון מתחיל במילים דה, כי נפש האדם אחת היא, נכון? נכון? ולמרות שכל הרופאים אומרים שיש לאדם שלוש נפשות. מה זה אומרים? עד שראש הרופאים פתח ספרו בזה שיש לאדם שלוש נפשות. בכל אופן מה? נפש האדם אחת היא. הרב אומר דבר כזה מוזר. כולם חולקים עליי. אל תכתוב את זה לפחות. כל המדענים, כל הרופאים חולקים עליי. עד כדי כך הם חולקים. שזה ראש ספרו, ראש הרופאים פתח את הספר. אבל תדע שנפש האדם אחת היא. המילה דע היא מילה שלכאורה אי אפשר לומר אותה. למה? אני יכול להגיד לך תשתי תה. אני יכול להגיד לך אל תשתי תה. אני לא יכול להגיד לך תדעי. תשכנע אותי. תשכנע אותי. תסביר לי. אבל הרמה לא משכנע, והרמה לא מסביר, נכון? הרמה אומר, דה! הרמה אומר, דה. תדע, תדעי לך שזה ככה, יש לך נפש אדם אחת. תראו, כולם אומרים אחרת ממני. איזה אנשים אומרים אחרת מהרמה? אנשים שהרמה מעריך? מאוד, כי אומר, הרופאים, נכון, ראש, מי קבע זה ראש הרופאים? הרמב"ם. אומר, כל המדענים לא מבינים כלום, רק אני אומר. אז מה זה דה? תשכנע אותי. תשכנע אותי. אז מה המחלוקת אם יש לאדם נפש אחת או שלוש נפשות? מה המחלוקת? המחלוקת היא מאוד פשוטה, נכון? אדם נורמלי אומר, אין לי נפש אחת. אדם נורמלי, אדם כנה. כשאדם כנה מסתכל על בעלי חיים, אומר, אני לא חיה. אני לא חיה. יש לי שכל, יש לי אומנות, יש לי מדע, יש לי מוסר, יש לי ערכים, יש לי אידיאלים. אני באמת טוב לב, אני באמת מרגיש את הכאב שלך, אני באמת אוהב את המסכם. אין את זה אצל בעלי חיים, בעלי חיים כולם אגואיסטים. אני מתפלא לפעמים ואני מרגיש... אני לא חיה, אבל מצד שני, אדם כנה ונורמלי אומר מה? אני מה זה חיה? אני מה זה חיה? הייתם פעם בגן חיות ליד הכלובים של הקופים? יצא לכם פעם? אני כשהלך לגן חיות, על מה זה מפחד מהכלובים של הקופים? הם מתקרבים לכלובים של הקופים, ואז הם מסתכלים עליי, אני מסתכל עליהם, אני מקלף בננה, הם מקלפים בננה. אני אוכל בוטן, הם אוכלים בוטנים. אני אומר דומה, הם אומרים וואלה דומה. אני פתאום מתחיל לפקפק אם יש איזה פער מהותי ביני לבינם. טוב, אני פחות גמיש, פחות קופץ טוב על ענפים, יש להם כמה יתרונות אפילו, גם יש כמה יתרונות. אבל אם אדם מסתכל דוגרי בעצמו, אז הוא מרגיש שפים חיה, הוא מרגיש שפים תאוותן ואגואיסט. הוא מרגיש יצרים שפלים ואנוכיים סוחבים אותו. אם אדם דוגרי, אומר הרמב״ם, אז מה הוא חושב? שיש לנו כמה נפשות, זה לא יכול להיות אחת. יש פה איזו סכיזופרניה בתוכנו. אתה יכול להגביע לשמיים ולרדת למקומות כאלה עלובים וקטנים. זה לא הולך עם נפש האדם אחת. זה סכיזופרניה, אפשר לקרוא לזה באיזה שמות? יצר טוב ויצר. בסדר, תקראו לזה. אבל זה לא הולך. אדם נורמלי, אומר הרמב״ם, יגיד לך שיש לאדם כמה נפשות. כמה נפשות. זה דואליות. זה אני באמת מרגיש לפעמים שקיקה אדירה לכל. לפעמים אני מרגיש טבוע בתוך בוץ כזה, מטופש כזה. אז המסקנה היא שיש שניים. אז דעי, אומר הרמב״ם, שנפש האדם אחת היא, תשכנע אותי. תשכנע אותי. מה התשובה של הרמב״ם? מה הכוונה דע? דעי, מה הכוונה? מה הכוונה? קראתי סמכה עליי, נכון? סמכה עליו, אומר הרמב״ם. תחליטי אם את מסכימה לסמוך עליו. אבל אני אומר שנפש האדם אחת. אצל מי? אצלי. הרמב״ם הוא מאוד 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 מנהל, אבל הוא יודע מה הוא שווה. הרב אומר, נפש האדם אחת, את לא מרגישה ככה, אז את בבעיה, אבל אפשר לצאת מזה. משום שאני בן אדם, ואני אומר שאצלי גם האידיאלים וגם הצדדים השפלים, הם לא שפלים, הם אחד. התורה שלי והתפילה שלי, והאוכל שלי, והכל שייך לקודש באותה מידה. את, מה ההבדל? ההבדל, אם אומרים לך, את לא ציפור, כי לא נולד ציפור, אז את לא חולה, נכון? איפה הכנפיים שלך? לא נולדתי. אבל אם יש לך כנפיים, רק עם בעיה, אז את חולה. זו בשורה טובה שאת חולה, כי זה סימן שתלמידי יום אחד לעוף. זמנית. את כנף שלך תקועה, חסר נוצה. תלמידי לעוף. איך את מרגישה עכשיו? יכול להיות שאת מרגישה שיש לך 17 נפשות, לא, לא 2. אבל הרב אומר, מי את באמת? מה את יכולה להיות? לאן את יכולה לצעוד? לאן את יכולה להתקדם? אפשר. בן אדם, בשר ודם, כמוך. הרמב"ם כמוך. יפתחו אותו במעבדה, יראה בדיוק כמוך. אותם הורמונים, אותם נוירונים, אותו בדיוק. ואפשר לחיות את הכל באחדות אחת. לא צריך להיות קרע בין הגוף לבין הנשמה. גוף, נפש, רוח, יכולים להיות כולם אחדותיים. נפש האדם אחת. זה לא תמציא את זה אצל יוון. כן, אצל יוון זה לא נמצא אומר. באוניברסיטה לא יודעים את זה, אבל אני, ואנשים שקיימו אותי יכולים. מה בעצם הרב אומר? מה שחנה אומרת פה, נכון? חנה אומרת, הנפש שלי אחת. זה לא נהיה ברגע, זה לא נהיה בדקה. זה לא החליטה, ואופ, הכל הסתדר. אבל חנה הולכת דרך ארוכה, 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 ארוכה. היא עכשיו אומרת, התורה, אני לא מצליחה שהתורה תרמוס אותי. זה היה השלב הראשון. מה על גבי זה צומח? התורה מצליחה אותי. אני תורה. אני תורה. זה דרך, שוב, שיש בה אין סמת רגעות, אבל באה הכנה, שבאמת אלוקים יתאווה לתפילה שלה. באה הכנה ואומרת, אם אני רוצה ילד, אתה רוצה, נכון? שאלנו את חנה, איך את מעיזה לקחת פסוקים של התורה ולהשתמש בהם בשבילך? התורה אמרה, ונקטע ונזרע זרע, נכון? התורה אמרה שאם חושדים באישה לשווא ומשקים אותה את המים האלה, אז היא מקבלת פיצוי, ונקטע ונזרע, שאם היא הכרה, היא יולדת ילדים, נכון? אתם זוכרות שחנה עשתה? יש מישהי שזוכרת? יש מישהי שלא זוכרת? אין מצב. אני לא שואל. חנה אמרה בתפילה, אלוקים, אתה תיתן לי ואני אכריח אותך. אז אמרנו, מה זה חנה? את צריכה להתבטא על התורה, לא התורה צריכה להתבטא אליי. חנה הגיעה למקום שהיא אומרת, אני תורה. אבל להגיד זה בענווה, להגיד זה בהקשבה, לזהות מתי היא נופלת, כן, בטח. בטח. חנה היא סוללת דרך חדשה לעבודת השם. חנה מראה לנו את אלוקים במקום אחר לגמרי. אלי היה צדיק, 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 צדיק. חבל זמן. הקומה הראשונה הזאת, שקודם מתבטלים על התורה, זו קומה שיכולה להוביל אותנו למקומות מאוד. אי אפשר לדלג על הקומה הזאת. אי אפשר להגיד, אני מתחבר את אלוקים רק בזרום שלי. זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי אנחנו באנו עם הרבה... עם הרבה טפילים, טפילים, עם הרבה וירוסים סביבים, עם הרבה סיבוכים. אז התורה זה מקווה כזה. מי הדעת העליונה, ככה אומרת. לטבול בתורה זה כמו לטבול מי הדעת העליונה. אז זה תהליך, זה לא בשנייה. אם את רעבה ואת אוכלת אוכל, מיד את נהיית שבעה. אם את מרגישה לא כל כך צדיקה ואת לומדת תורה, זה לא בשנייה. למה זה לא בשנייה? כי זה לא חומרי, זה חודר למערכי הנשמה. אבל בתהליך סבלנות, איש צמח הוא מתחתיו יצמח, למשיח קוראים צמח. צמח לא צומח לאט, צמח צומח מאוד מהר. ביטויים בשטח הם מאוד מזערים, צריך לחכות בסבלנות. אז אם את מצמיחה את עצמך, זה מה שהתורה אומרת לך. התורה אומרת לך, תלמדי להקשיב לאלוקים. מאיפה? מכל דבר בעולם. אז אם את שתולה בתורה. אם מתוך שאת שלה, מתוך שהתורה, התורה, התורה, כן, מתוך שהיא ידעת לוותר ולסבול ולהקריב קורבנות ולהיות חזקה, גם כשקל וגם כשקשה וגם כשעוד יותר קשה. שוב, יש מדרגות, אבל ככל שאנחנו יותר נותנים את זה, זה לא למחוק את עצמנו, בסדר? יש שתי צורות של התבטלות התורה. התבטלות אחת לתורה זה למחוק את עצמנו. זה הקומה הנמוכה, בסיסית. יש קומה עוד יותר גבוהה. אני והתורה, אני עם דבר אחד. אני לא מוחקת שום דבר, להפך. כשניגשים ככה לתורה, התורה הרבה יותר מעצימה אותך. זה השערות של הנזיר, נכון? מה זה השערות של הנזיר? שתורה ברמה הראשונה היא מגלחת את השערות. זוכרות מה זה שערות? כוחות חיים, דחפים, רגשות שבאים, כך סתם. שהאנושות לא כל כך אוהבת שגברים מגדלים שיער. אבל הנזיר הישראלי זה נזיר שהוא תורה, ואם הוא תורה, אז הוא עכשיו פוגש את אלוקים גם דרך דברים שנראים סתם. הנזיר הזה מדרום, מהדרום, אתם רואות שהוא ראה, בחז על היצרי וביקש תורדני מן העולם, עמדתי משקתי בראשו. עכשיו, עד עכשיו הייתי יפה סתם. עכשיו אני יפה, כי אלוקים נמצא בתוך היופי. אלוקים נמצא בתוך כוחות החיים שלנו. אלא מה, שבלי תורה אין לנו מושג אם זה כוחות החיים שלנו, או לחצים חברתיים. אתם זוכרות את הכדור הזה? שבעטו בו? אם את בועדת בכדור, אז את שואלת הכדור, מה בא לך לעשות עכשיו? את עומדת שם ובועדת. אז הכדור אומר, מה זה בא לי לעוף לשם? בצד השני מישהי אחרת בועד את הכדור בחזרה, ואז אומר, בעצם בא לי לעוף לפה, בעצם בא לי לעוף לפה, בעצם בא לי לעוף לפה. הכדור לא בא לעוף לשום מקום. רק אם הוא חוטף ביתות, אז הכי נוח זה להיכנע לביתה. אם הכדור לא יעוף, אז הביצה מה זה תריב לו. אז הכדור חוטף ביתות ואומר, אני רוצה לעוף לפה, אני רוצה לעוף לשם. כמו הכדור הזה ככה גם, אנחנו. איזה ביתות אנחנו חוטפים? לחצים. לחצים חברתיים, לחצים תרבותיים, לחצים יצריים, דיכאונות, חרדות. ואז אומרים, היום זה כל כך יפה, זה כל כך כנה, זה כל כך אמיתי. היום לא אומרים אני רוצה. נכון? ילדות טונות לא אומרות אני רוצה. מה הן אומרות? בא לי. מה ההבדל אני רוצה לבא לי? מה ההבדל? זו אמירה מאוד עם ענווה, בא לי. בא לי זה פסיבי. זה לא אני פועל. משהו בא לי, מבחוץ. משהו החליט עליי. ליד הקופות בסופר, אם שמתם לב, יש הרבה ממתקים, נכון? כאלה בודדים כאלה. למה הם נמצאים שם? למה הממתקים לא נמצאים רחוק רחוק והלחמים ליד הקופות? משום שלפעמים מחכים בתור בסופר. יצא לכם פעם לראות דבר כזה? ואז ילדים מבלים שם המון זמן. ויש להם כל מחשבות קדושות. הם רואות את, הם רואים את השוקולד, הם רואים... ולא כל אמא בנויה כל רגע ל... סצנה על האירוע. פעם אישה אחת הלכה עם ילדה בסופר, והילדה הזאת, כל מדף שהם אמרו, אמא, אני יודע, אני יודע, אבל ככה. ואמא אמרה כל הזמן, רותי, תרגעי, תרגעי, תרגעי. הילדה, מה זה לא נרגע? כשהגיעו לקופה בכלל, הצרכות עלו את טונים, נגש שם שאתה שבול. אמא, אני יודע. אמרה, רותי, תרגעי, 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 זה לא, לא כלום. אבל כשהיא הגיעה לקופה, אז הקופאית אמרה לה, וואלה, את מה זה גדולה מהחיים? אז היא אמרה, למה? היא אמרה, כי את לא מאבדת שליטה, ואת מתייחסת לילדה שלך בכבוד, את אומרת לה, רותי תרגי. אז היא אמרה, לא, לא, אני רותי. אז לא כל אחת מצליחה לעמוד בזה. אז ילדה קטנה אומרת, את זה תזכרו משהו, נכון? משהו אחד יהיה, נכון. נעשה מבחן לשיר הבא. אז ילדה קטנה, היא לא אומרת אני רוצה, היא אומרת בא לי. אבל אחרי זה הילדה הזאת נהיה גדולה. היא לא תמיד יודעת אם היא רוצה להיות עורכת דין, או שפשוט... יש כל מיני דברים שהחליטו לה להיות עורכת דין. יש לי בוגר שהיה איש הייטק מאוד 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 מצליח. ועשה הרבה כסף. יום אחד הוא הגיע להם החיוך הכי זוהר בעולם, הוא אומר, התפטרתי, נהייתי שיפוצניק. זה בלי כבוד, הוא החליף את בגדי העבודה כמובן, המשכורת שלו ירדה דרסטית, אבל הוא נהיה שמח. הוא רצה להיות שיפוצניק. יש תמיד אחר שהיה עורך דין מאוד מאוד מצליח, ויום אחד הוא קם בבוקר ועשה הסבה, הוא נהיה רם בישיבה תיכונית. זה אנשים שעושים מה שהם רוצים. אנשים שלא עושים מה שבא להם. הם הלכו למשפטים וזה, יש כאלה שמתאים להם לבריאות. אבל יש תהליך ארוך של בירור פנימי שאת צריכה להחליט מי את, מי את. קוראים זה נקיות במסילת שרים, נכון? למה נקיות? כי אם זה החולצה לא נקייה, את מסתכלת אבל את לא יודעת אם החום הזה זה קטן או שזה הדוגמה. את צריכה לחבש את החולצה ואז תראי שחלק מה... לא היה איזה ציור... אימפרסיוניסטי. היה איזה עץ מאוד יפה, רק הכל היה מתונף. לפעמים גם הנפש שלנו היא כזאת, מבולבלת, מושפעת, אנחנו מושפעים. אז זה היה נכון גם בעולם בלי פרסומות. היום יש אין סוף כסף שמושפע בשביל שתחשבי שבלי זה על הפנים. ואם רק תקבלים את המשלוח מאיבי, וואו! אבל את יודעת שזה שטות, כי את יודעת שכבר קיבלת כוח חמים שלוחים, וזה לא עשה לך אף פעם. אז בדור שלנו עוד יותר קשה לרצות להיות נקייה. לרצות להיות נקייה זה לדעת. ולא מה החליטו עלייך, ולא מה בא לך, ולא מה בראש לך, ולא מתחשק לך. אלא מי את? אז חנה עומד במקום כזה, ואומרת לאלוקים, אני נקייה. אני נקייה זה לא אני מחוקה. אני נקייה זה אני הכי יפה בעולם. ועכשיו אני שומעת את אלוקים מתוכי. יש כל כך הרבה רצונות שהיו לפנה, והיא הייתה חזקה ומתמוססו. אבל אם אני רוצה להיות אימא, וזה לא עוזב אותי, אז אתה רוצה שאני אימא. והיא צודקת, כן. כשהרום
אומר, כאילו, לדעת מי אתה עושה, הכוונה זה כל פעם להכיר עוד אופן בעצמי, או יש כאילו פעם חושב שמגיע לך
את הידעה שלו? לא, אני חושב שקודם כל בשני הדברים יכולים. אנחנו, מי אני? פרויד אמר שיש תת מודע, נכון? אנחנו לא חסידים של פרויד, אנחנו לא צריכים אותו. יש תת מודע ועוד 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 תת מודע. מה מתחבא מאחורי הכל? שאת אומרת אני. מתחת לכל השכבות, מה יש שם? יש שם צלם אלוקים. בסוף אנחנו כיסא הכבוד, בסוף אנחנו גילוי אלוקות. זה לובש, אין סוף לבושים, עוד, 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 נכון? נשמה ורוח ונפש וגוף ובגדים. יש מסע אינסופי, זה לא משהו אף פעם. את אף פעם לא תגיד, אני מקווה, אני מתפלל בשבילך, שאף פעם לא תהיה מאובנת. יש מסע בחיים, בין 5, בין 10, בין 13, 15, מכירות, 18 לחופה, 20 מרדוף, 30 לכוח, 40 לבינה, 50 לצעה, 20 לזקנה. כל החיים את מתחדשת, גם באתגרים שלך. גם באתגרים שלך. יש גיל שאת בתיכון, יש גיל שאת בשירות לאומי, יש גיל שאת במדרשה, יש גיל שאת באמצע, ויש גיל שאת מחפש את החתן שלך, ויש גיל שאת בונה את הזוגיות שלך. ואז אני מתחילה להיות אימא, ולהיות אימא לפעוטות זה לא כמו להיות לאימא בילדים בכיתה א'. להיות אימא לילדים בכיתה א' זה אחרת לגמרי להיות אימא בגיל, לילדים בגיל ההתבגרות. יום אחד יהיו לכם ילדים בגיל ההתבגרות, אתם יודעות? יש מצב, זה יהיה מאתגר. ואחרי זה את תצטרך להיות מאוד חמות. זה שאת יודעת להיות אימא נהדרת, זה לא מספיק, זה לבנות קומה חדשה, ואחרי זה צריך להיות סבתא. כל גיל יש לו את האתגרים. דיברתי רק על מסגרת משפחה, כל גיל יש את האתגרים שלו, וזה חדש, וקומה יותר פנימית. הלוואי שלא תתאבנו, הלוואי שכל החיים, הלוואי שאני, שנדע לצמוח ולהתחדש ולפעול. אבל ברור שיש קומה ראשונית. יש קומה ראשונית, יש אחרי הנקיות שיש הרבה, יש חסידות וקדושה. אבל קומה ראשונית זה נקיים, נקיים, נקיים זה צדיקים גחום, זה והמח כולם צדיקים. קומה ראשונית, תדעי מי את? איך כתוב שיחזקאל אומר שכשהקדוש ברוך הוא יביא אותנו מארץ העמים, כתוב, זרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם. זה כמו שטיפה כזאת, אנחנו באים מהגלות עם המון ג'יפה. והמון דברים שכבר נתפסו בנו כל כך חזק, שאנחנו כבר לא מורידים אותם. חלק מהגל הארץ זה להתנקות, להתנקות. יש קומה בסיסית, קומה בסיסית. ולקומה הבסיסית, אני חושב, קוראים מחויבות הלכתית. אנחנו לא רוצים לעצור שם, רוצים להתחיל שם. רצו למחויבות הלכתית. זה מה כתוב. כל אחת יכולה לבחור את הרב שלה, את העדה שלה. המחויבות הלכתית. מחויבות הלכתית זה אומר שלפעמים זה יהיה כיף, ולפעמים זה נעים, לפעמים זה יהיה חבל למה, לפעמים זה יהיה קשה, יכול להיות. הלוואה שלא יהיה קשה אף פעם. יש מצוות קשות? יש מצוות קשות. תתת לכם דוגמאות. לא מעט חנוכה, תצטרך לאכול סופגניות. יש כאלה שהם לא יודעים איך להתמודד עם זה. שיהיו חזקים. יש. כל אחד בוחרת את ה... כל אחד, אלוקים ייתן את הסיפור שלה. לא, 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 היה לכם אתגרים יותר גדולים מסופגניה. למרות שלא צריך לזלזל גם בזה. זה לא פשוט, אבל חנה, זה מה שמחדשת חנה. חנה אומרת לי, אלי, אתה צודק. אבל עכשיו אנחנו בזכותך יכולים לה... בלי אלי, אז היה אסור להגיע, אני מרגיש את אלוקים מתוך כך. אני מרגיש שאלוקים אומר לי שעכשיו צריך לשנות התורה, כי היא לא מספיק מודרנית, כי... אבל בזכות זה שיש את אלי, בזכות זה שאלי חינך דור שלם כזה, למסירות נפש של תורה, אז עכשיו חנה ושמואל יחנכו את הדור, אז הם מגיעים לשערי הנבואה. אם זאת התפילה של חנה, אז הבן שלה, אלוקים ידבר איתו בסוף, מתוכו. מישהו מסכימה ללכת על זה פה? אם מישהי אחת תסכים להיות נביאה, פתרנו את כל הבעיות של כדור הארץ, באמת. באמת, באמת. אבל זה קשה. מה זה קשה? חבל הזמן, קשה. כל טוב בעזרת השם. תודה רבה.